כל סיבוכי הדעות של בני אדם וכל הסתירות הפנימיות שכל יחיד סובל בדעותיו באים רק מפני הערפילים המצויים במחשבה על דבר המושג האלוהי שהוא ים שאין לו סוף. וכל המחשבות כולם בין המעשיות ובין העיוניות ממנו הן נובעות ואליו הן שוות. דיברנו על הסיבוכים, המקור של הבעיות. המקור של הבעיות שהיסוד שעליו עומד הכל רעוע. כשהיסודות לא בריאים יש המון צרות. והיסוד של כל היסודות, כמו שכותב הרמב״ם, אמונה באלוקים. ואמונה באלוקים בצורה ישרה ובריאה, לא צורה מעוותת, מעורפלת, מסובכת. חושבים על אלוקים כל מיני מחשבות זרות, שאולי הוא מאיים, אולי הוא מגושם. ניתן לדוגמה אגדה יוונית. דיברנו פעם שעברה על פרומטאוס. אצל היוונים, אתם יודעים, יש הרבה אגדות על האלילים שלהם. לאגדות האלה קוראים מיתולוגיה. סיפורים על איך שהם האמינו באלילים שלהם. וכמו שאנחנו רואים כאן, האמונה היא מלמדת מי זה האדם. כשאדם מאמין שהאלוקים הוא נורא, הוא מפחיד, זה אומר שזה הוא, אלה המידות שלו. כן, אפשר לפתור. זה קשר גדה מאוד מפורסמת של היוונים, שחשוב שתדעו אותה, כי אם פעם תשמעו את השם הזה, תבינו מה זה, כי משתמשים בזה הרבה. היוונים מאמינים, זאת אומרת, האמינו, אמונה שלא קיימת היום, אבל סיפרו שהיו אלילים שהם בשמיים, כוחניים, ובני אדם בארץ, ובאמצע בין האלילים ובין בני אדם היו ענקים, ענקים כאלה. והיה ענק אחד שקראו לו פרומטאוס, שהוא ראה את בני האדם מאוד אומללים. מאוד סובלים, מאוד מתקשים, החיים שלהם חיים נוראים. אז הוא רחם על האדם, והוא בא לאדם ולימד אותו איך להדליק אש. בני אדם היו בלי אש, אז סבלו בחורף מקור, אכלו לא מבושל, היו בחושך, בלי אור. הוא בא ולימד את האדם איך להדליק אש, שיהיה לו גם חום וגם אור. ואז האלילים מאוד כעסו על אותו ענק, וגזרו עליו גזרה, לקשור אותו באיזה סלע עצום, ונשר, נשר גדול, בא ואוכל את הכבד שלו לאט לאט עד שהוא מת, ואז מחיים אותו מחדש ואוכל את זה מחדש. וככה כל החיים שלו עובר איזה סבל ייסורים נוראים. מה רואים באמונה הזאת? שהם האמינו שהאלילים לא אוהבים את האדם. ואם מישהו עושה טוב לאדם, זה מרגיז אותם. זה מזכיר לנו את הנחש שאמר לחווה שאלוקים מקנה באדם, ולכן הוא אמר להם לא לאכול מעץ הדעת. כי הוא מקנה בו, אם הוא יאכל מעץ הדעת, אז גם הוא יהיה כמו אלוקים. העצה הזאת של הנחש היא בדיוק האמונה הזאת של היוונים. מה? לא הבנתי. הם אומרים שכאילו זה דרך אגב האדם נברא, לא בכוונה. ועד היום יש הרבה שורש במחשבה החילונית שהם חושבים שהתורה זה משהו אכזרי, שהתורה זה מגביל את האדם, זה בא לצער אותו. וכל הזמן כשמדברים, לפעמים יש כאלה תלמידי חכמים שנותנים להם את הרושם הזה, מדברים על התורה, על הדבר הזה יש גיהינום כזה, על זה יש שריפה כזאת, על זה יש עונש כזה. כל הזמן מדברים על עונשים. שהבורא בעיקר ברא את הכל לטוב, הוא לא ברא לעונש. הוא לא ברא את העולם רק לחפש איך לתפוס את האדם ולהכניס אותו לגיהינום ולכל מיני איסורים. הבורא רוצה שלאדם יהיה טוב. לפעמים הנפש של האדם מזדהמת מאוד, אז אין ברירה, בשביל לתקן אותה צריך להעביר, כמו שבגד התלכלך, אז מחפשים. הכביסה היא לא בגלל ששונאים את הבגד, מכניסים אותו למשהו רותח, למכונה, והיא מזעזעת את הבגד, והסבון, והרתיחה של המים, זה הכל כדי שהבגד יצא נקי. אז גם הגיהנום הוא לא מאיים, הוא לטובה. נכון, זה קשה, אבל האדם צריך להבין שהחטאים הם עוד יותר קשים. אם עושים איסורים כאלה, סימן שהחטאים הם כל כך קשים שאין ברירה. אבל ביסוד, הקדוש ברוך הוא מאוד 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 אוהב את האדם. הרבה יותר ממה שאדם אוהב את עצמו. כמה שאדם רוצה שיהיה לו טוב, הבורא רוצה שיהיה לו טוב. וההסתכלות של הבורא על כל העולם, ואנחנו רואים את זה. כשהבורא ברא את העולם, ברא שאנחנו צריכים לאכול. הבורא חייב שיהיה לנו אוכל מתוק, ואוכל אוכל חמוץ, ואוכל חריף, וצ'יפסים, וביסלים, וכל מיני טעמים מטעמים שונים. לא יכול לתת אוכל בלי טעם ובלי ריח, תאכל וזהו, ואין לך ברירה, אתה תאכל, בלי זה לא תחיה. הבורא עשה שהכל יהיה נוח לנו. אנחנו שומעים עם האוזניים, גם החיות שומעות עם האוזניים, אבל הבורא סידר שאנחנו יכולים ליהנות מהשמיעה. אנחנו שומעים מוזיקה, מנגינות, זה מרומם לנו את הלב, מרומם את הנפש. מרגישים מאוד מאוד נוח עם זה. הבורא חייב לנו, הוא צריך לעשות את זה. בשביל מה הוא עשה את זה? בגלל שהוא אוהב אותנו. הוא לא רק רוצה שאנחנו נחיה ולא נמות, אלא הוא רוצה גם שנשמח. הסתכלו בישעיה. מלי פרק נון, היי, הוי כל צמא לכו למים. ואשר אין לו כסף, לכו ושברו בלא כסף ובלא מחיר, יין וחלב. למה תשקלו כסף בלא לסובה? לא זוכר בדיוק את הראשון של הפסוק. אתם חושבים עם התשלומים שלכם, עם העבודה שלכם, להרוויח, ואין לכם שום דבר, מהעולם הזה לא יצא כלום, ואני נותן לכם בחינם. התורה זה יין וחלב. התורה זה גם תענוג וגם נותן מזון, כמו לתינוק, כמו שהתינוק מקבל חלב. הכל יש כאן. שימו אליי ויאכלו טוב ותתענג בדשא נפשכם. השם רוצה שתתענגו. השם רוצה שיהיה לכם נחת. השם לא מחפש צרות. לא מחפש איך האיסורים האלה ואיך האיסורים האלה ושרק תצומו ושלא תשנו בלילה הכל זה לטובתכם. וזה סוטריה כל כך שונה מההסתכלות של הגויים. הגויים רואים את הבורא כאיזה מישהו תוקפני, חזק מאוד, ואז אין לנו ברירה. אנחנו קטנים, מה נעשה? אז הוא משתלט עלינו וקובע לנו, לא תעשה את זה, יש גיהנום כזה. לא תעשה את זה, איסורים כאלה. פה יעיפו אותך, ופה יהיה כך, ופה יהיה כך. וכל החיים זה איסורים קשים, שהאמת היא בדיוק להפך. כל מידת הדין שהשם ברא בעולם היא רק בשביל לעשות חסד. זה הכל לטובה. זה הדבר ראשון. הדבר שני, לראות את הבורא מצומצם. לפעמים חושבים שהבורא הוא גבוה, גבוה. הוא לא יודע מה שקורה איתנו. מה אכפת לו מה שאני עושה? הרי אני בשבילו איזה אפס אפסים. זה לא נכון. הבורא ברא אותנו שאנחנו נהיה אפס. שומע תפילת כל פה. הוא מקשיב לתפילה של כל אחד. כשאדם מתייסר, שכינה יחד איתו מתייסרת. כל צער של אדם יש צער גם למעלה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יהיה שמח. שמעתי פעם עם הרב פוקס, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו, הוא מבשר את ירושלים. הוא יקר מאוד, שזכיתי לקבל ממנו הרבה דרך ארץ ותיקון מידות. אז הוא סיפר שמומחים רפואה בדקו את השרירים של האדם. אתם יודעים שהשרירים של האדם, יש להם שני מצבים. יש מצב של הרפיה, יש מצב של מתיחות. כשאדם עובד, אז השריר מתכווץ, הוא מתאמץ. כשהשריר רפה, הוא נוח. אז המצב הטבעי שהשריר הוא רפה, הוא לא מתאמץ. אז מה המצב הטבעי של השרירים של הפנים של האדם כשהאדם מחייך? אומרת, השם ברא את האדם שיהיה שמח. וכשאדם לא מחייך, אז הוא עושה נגד הטבע שלו, נגד מה שבורא ברא אותו. השם ברא את האדם שבטבע שלו להיות שמח. וכל האנשים שלא מחייכים, הם כולם לא נורמליים. הם כולם עצבנים נגד מה שהבורא ברא. הטבע של האדם, שהשם סידר לו אפילו את השרירים שלו, שיהיה לו טוב. חובת הלבבות, אם אני כותב, שכל דבר שהוא מאוד חשוב לאדם, השם ברא אותו בלי כסף. מה הדבר הכי חשוב? לנשום. אין תשלום, אין מיסים על אוויר. פחות חשוב מהאוויר, המים. המים גם זה הדבר הכי זול ומצוי בכל הבריאה. הדבר הכי פחות חשוב לאדם זה יהלומים וזהב. אז השם ברא מעט. אנשים כולם חושבים שזה הדבר הכי חשוב. מה שחשוב לך, מה? אתה תאכל יהלומים, זה יעשה אותך יותר חי, זה יותר בריא. אדם נדמה לו שהאושר מביא ברכה. האושר לא מביא ברכה. לפעמים האושר זה מכשיר, אפשר להשתמש בו. אבל מה שאדם צריך, השם נתן לו בחינם, בלי גבול. יש לך בלי סוף, כל מה שאתה צריך. כן.
לא הבנתי, איך זה קשור בין אם אדם לא מבין את הבורא או את המושג האלוקי טוב, לבין זה שלו יצר דחף להסתכל על אישה או לקחת כסף, כי זה דחף נורמלי ש...
נדמה שזה נורמלי.
אז אם ככה, אדם לא יליד ילדים, אם הוא יבין את הבורא טוב, אז הוא יתקרב לאישה. או דברים אחרים שמחוצים לאדם כדי לחיות, או... אז העולם יהיה פה שומן, ככה.
זה לשם שמיים.
שם שמיים, אבל לא...
אם האדם היה מבין כמה שהבורא גדול וכמה שהוא טוב ושהבורא ברא אותי ונתן לי נשמה מהאור שלו, אז אני צריך להיות דומה לו ואני גם צריך להיות כולי טוב. אז אם אני מבין, אני יודע שאני לא אחיה לעולם. אין לי דמיון שאני אחיה מיליון שנה. אני יודע, עוד כמה שנים, זהו. אז מה אני עושה אם אני מבין שהבורא רוצה שיהיה חיים בעולם? אני נושא אישה ומוליד בנים. לא בגלל שאני מתאבל לאישה. אפילו אם אני לא מתאבל. צריך שהעולם של הבורא יהיה עם בנים. תקנה רבנית מייזק, שבוע שעבר, זה... שאלה, היא אמרה בסוף, סיפרה דרך בדיחה, היא סיפרה על השואה, סיפרה על אבא שלה, זו גבורה שהייתה לו. אבא שלו עלה הרבי מבובו, והיה בשנים הראשונות שהייתי כאן, פגשתי אותו כמה פעמים. זה לא כמו האחרים שהם נראים קיצונים. הוא אמר, כשדיברתי איתו, אמר לי, אני מהגלות, לא זכיתי לדבר עברית כמוכם, אשריכם שאתם מדברים בעברית. לא כמו אלה הצעירים שאומרים שהיידיש קדוש, והעברית זה סתם, זה שפה של אליעזר, בן יהודה, הוא אמר לי את זה, אתם אשריכם, שאתם נולדתם כאן, כמה טוב לכם. הוא היה, ברח מפולניה להונגריה בזמן השואה, ובשנה לפני סוף המלחמה, הנאצים נכנסו להונגריה. אז משם הוא ברח, והיו לו יוזמות ואומץ לא רגיל. הוא לבש בגדים של גרמנים ועלה למטוס עם הנאצים. ולא הכיר אותו. זה היה סיכון כזה. ונסע משם לרומניה. אחר כך הוא חזר להונגריה, יחד עם קצינים גרמנים במטוס, שהוא כמו התגלח והתלבש כמו גויים, ולא הכיר אותו, והוא דיבר גרמנית כמוהם, שלא יכולים לזהות אותו. הגיע לבית הסוהר, איפה שאימא שלו הייתה, והצליח להוציא אותה. הצליח להציל חלק מהמשפחה, העביר אותם לרומניה. אחר כך, זה גמרת. הצלת את המשפחה, גמרת. לא, התחיל לאסוף ילדים שההורים שלהם נרצחו, ולהציל אותם, ולהביא אותם, ולדאוג להם לאוכל. וכל הזמן הוא עבד בהצלה של אנשים. ובסוף הגיע לאמריקה, ושם פתח את את חסידות בובוב, ייסד אותה מחדש, אחרי שרובם נרצחו בשואה. אז היא סיפרה שהייתה איזו אישה, שאתם יודעים שהחסידים משתדלים להביא הרבה ילדים לעולם. אז הרופא שאל אותה, כמה ילדים את צריכה? מה צריכה כל כך הרבה ילדים? כך לפעמים רופאים מדברים עם אנשים. מה אתם צריכים כל כך הרבה ילדים? לא מספיק לכם שניים, שלושה? אז היא אמרה, אני רוצה הרבה ילדים. כמה ילדים את רוצה? שאלה אותה הרופאה. היא אמרה, 6 מיליון. מה עומד מאחרי זה? שאנחנו צריכים לבנות את עם ישראל. רצחו יהודים, אנחנו צריכים להביא יותר יהודים לעולם. זה לא בשבילנו, אנחנו מביאים ילדים. זה לא כדי שיהיה מישהו שמכין לי קפה ומביא לי למיטה בבוקר. לא בשביל זה אני רוצה ילדים. אני רוצה ילדים שילמדו תורה, שיפיצו אור בעולם, שיהיו קדושים, שיהיה בעולם יותר יראת שמיים, שיהיו יותר מידות טובות, אנשים שעוזרים, לחנך אותם, בשביל זה אנחנו צריכים. אז זה לא קשור בכלל ליצר הרע. אם אני מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה בעולם, אני עובד אותו בשביל זה. למה אני צריך כסף? למה אני צריך זהב? למה זה חשוב לי להיות עשיר? אם אני יודע שיש אנשים שבזכות העושר שלי יכבדו אותי. יש פסוק בקהלת, חוכמת המסכן בזויה. אם רואים מישהו שהוא מסכן, אז רואים, תראה, זה בגלל שהוא דתי, הוא לא מוצלח. חיים לא מוצלחים. מי מצליח? רק הלא דתי. אבל אם רואים מישהו שהוא מיליארדר, והוא דתי, אתם להגיד, אולי יש כאן משהו, אולי כדאי לשמור מצוות. כן, ככה הרב צבי יהודה היה מספר על אברהם אבינו. ככה רמב"ם כותב, ואברהם כבד מאוד במקנה בכסף שהוא עזר. כמה חסד שהוא עשה עם זה. כמה אורחים באים אצלכם? אתם שוחטים לכל אורח 3 עגלים? אתם יודעים מה זה? אפשר להתרושש בשבוע, תמכור את הבית. ואברהם אבינו לכל אחד. והחסד, והוא עושה בעצמו. ואפילו המלאכים שם היו מעריצים אותו. נשיא אלוקים אתה בתוכנו, רואים את אברהם אבינו איזו אישיות, ויגדל האיש מאוד, עד כי גדל מאוד, ראו, כותב הרמב"ן, האבות היו כל אחד כמו מלך. לאברהם אבינו הוא לוקח את אלה שראויים להיות חיילים מהחניכים שלו, לא כל אחד יכול להיות חייל קרבי. הוא נסע מחברון, לא נסע, רדף ברגל, מחברון עד דמשק. כמה מסוגלים לעשות את זה כאן? אז אלה היו החלק הנבחרים שבחניכים שלו. ולא 300 כאלה. שהוא רדף יחד איתם והיקה את הצבא של כל המלכים שבאו מהצפון. אז הוא גם גיבור ואיש מלחמה ומחנך. כל אחד כזה היה כמו מלך. ואז יש לו השפעה עצומה. החיטים שעובדי עבודה זה רק כל כך קשים, אומרים לאברהם אבינו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, מעריצים אותו מאוד. בשביל זה צריך כסף. מה אני אעשה עם הכסף? מה אני עושה? אני צריך לאכול יותר מפרוסת לחם בבוקר, פרוסה וחצי, כמה אני צריך? מה, אני אקנה 10 כיכרות ואני אוכל? מה אני אעשה עם זה? מה אני צריך שיהיה לי ארונות עם חליפות? מה אני אעשה? אני לא צריך את זה. בשביל מה אני צריך כסף? אם לא בשביל עבודת השם. וכל מה שאני יכול לעשות בזה עבודת השם, אז זה טוב. אבל אם אני לא עושה בזה עבודת השם, אני לא צריך את זה. לא רוצה את זה. אני מבקשים ממני משהו. אני אומר, כמה אתם משלמים לי? לא. לא צריך. אל תשלמו. אם זה טוב, בלי שתשלמו. אם זה לא טוב, אני לא אעשה את זה אם תשלם. מבקשים ממני דבר שאני חושב שהוא לא טוב, או ללך לאיזה מקום, אומרים לי, הנה שאני לוקח ככה, אני אומר, לא עבור. אני לא חושב שזה מועיל לא ליראת שמיים ולא לכלום, אני לא צריך את זה. אז אם אדם מאמין בשם, כל החיים שלו משנה. כשהוא מאמין שהשם הוא ברא אותו, והוא יש לו אור של אלוקים, אז הוא גם לא פוחד מהמוות. הרבה מאוד ממה שאנשים עושים זה מתוך פחד מהמוות. שהם בונים בית, כותבים את השם שלהם על הבית, שלא ישכחו אותם אחר כך. נולד להם נכד, אומרים לבן, תקרא לו על השם שלי. כמה הורים כאלה עומדים על זה, שיקרו, ואם לא, אז יש סכסוכים. מה זה חשוב השם שלך? יש לך נשמה גדולה? מה, אתה צריך את השם שלך אצל הצוצי כזה? זה נותן לך משהו? כשיש לך את האישיות שלך, יכולים להרוג את המצוות שלך, יכולים להרוג את התורה שלמדת, זה נשאר. והנשמה של האדם נשארת, ומכובדת מאוד. אז למה אנשים מסובכים, למה יש להם יצר הרע? אין אמונה באלוקים. אין אמונה באלוקים שהוא משגיח. אין אמונה באלוקים שהוא טוב. אז יש לי יצר באופן טבעי. אז אני אומר, מה, אני צריך... האלוקים בן כך לא רואה אותי, אני לא שווה כלום. אף אחד לא מעריך אותי. אם אני אמות, אף אחד לא יתאבל עליי, אף אחד לא צריך אותי. אז מה, לפחות שאני אהנה. יש אנשים שאומרים, פעם אחת בחיים. פעם אחת חיים, לא תחיה פעמיים. כעת תנצל את הכל, רק תהנה. תיסע לכאן, תיסע לכאן. הייתי פעם בתור בבנק, שתי אנשים עומדות מאחריי, ואישה אחת אומרת לשנייה, אני לא ראית את רומניה, את לא יודעת מה זה חיים. אני צחוק, מה זה רומניה? יש לנו את הארץ הקדושה, מה זה רומניה? לא יודעת מה זה חיים. אנשים בר מצווה, לוקחים את הילד מתנה לבר מצווה לנסוע לחוץ לארץ. זה עונש, זה מתנה. אבל כשאין אמונה, אז האדם הוא בתוך הגוף שלו, הוא אגואיסט, הוא קטנוני. הוא חושב שהגוף שלו זה הכל. אבל אם הוא, האמונה באלוקים, אמונה גדולה, אז הנשמה שלו היא עצומה. הנשמה שלו זה חלק אלוק ממעל. אז הוא מקנה שלזה יש כסף יותר, ובשביל את זה כיבדו, לזה כתבו הרב הגאון, והיא כתבו רק הרב. ראיתי כבר רבנים שמאוד נפגעו שכתבו להם רק רב ולא הרב הגאון. מה זה כזה חשוב? השטות הזאת. זה כל ההתנהגות שלנו, כל ההסתכלות שלו, השורש שלה, איך הוא מאמין. כשאדם קטנוני, זה בגלל שהיסוד שלו הוא קטנוני. כשהראייה הפנימית היא מאוד גדולה, מאוד רחבה, מאוד מעריצה את הטוב האלוקי, אז גם הוא כזה, הוא משתדל. לאברהם אבינו כתוב שאוהב את המקום, אוהב את הבריות. בתוך אהבת השם, מי שאוהב את השם, אז אתה מבין שכל אחד מכאן זה השם ברא אותו. השם ברא אותו, אז השם אוהב אותו. איך אני יכול לאהוב את השם ולא לאהוב את האנשים? אלה הבנים שלו. אם אתה אוהב אדם מאוד מאוד, אתה יכול לסנוע את הילדים שלו? אתה יכול להזיק לבית שלו? אני אוהב אותו, אבל אני צריך לשמור על הבית שלו. כל דבר שלו יקר אצלי. אז העולם של הבורא הוא יקר. אין בעולם, בשום דת, מצווה כמו ביהדות בל תשחית. אם אתה קורא הדף שצריך אותו, תולש פרח, יש איסור בל תשחית, אם אתה לא צריך. אם אתה צריך את הפרח, אתה משתמש בו, אתה מברך עליו יצא בסמים, או מקשט איזה חדר שיהיה נעים לאנשים, אז זה בשביל בני אדם, זה מדרגה. אבל סתם אנשים הולכים בדרך, תולשים משהו בדרך, צריך שהידיים יסחבו משהו. עוברים ליד איזה שיחים, תולשים כל הזמן. יושבים גם, הידיים מתעסקות. למה? זה משהו חי. מסתכל על זה במיקרוסקופ, תראה כמה חיים יש בזה. למה לעשות את זה? הקדוש ברוך הוא נתן לזה חיים, בשביל מה? בשביל שיבוא מישהו לדרוך על זה? שיתלוש את זה סתם? אדם שמאמין בבורא, וזה רק ביהדות, רק בתורה, יש איסור בל תשחית. אצל הגויים, הדשא, העשב, התוכנים זה כלום. אפילו יצורים. הם צדים, עוסקים בצייד, בשביל תענוג. לוקחים, רודפים אחרי צבעים, עושים משחקים של שברים, שאחד הורג את השני, למה? למה לעשות את זה? מתאכזרים לאנשים. זה הכל מתוך האמונה, הלא בריאה שלה. הכל בנוי על האמונה. ומזה אדם מסובך, אדם יש לו התנגשות פנימית בין היצר הטוב, היצר הרע. הוא לא יודע למה יש לו יצר כזה. הוא לפעמים שונא מישהו באותו רגע, רוצה לרצוח אותו. השנאה שלו עוברת את כל הגבולות. אחר כך, אם הוא הרג אותו, הוא מתחרט, הוא מצטער, אין לו מנוחה. הוא כל הזמן קרוע בפנים. בין היצר הטוב ובין היצר הרע. בין המצפון לבין היצרים הלא בריאים. אבל אם יש לו אמונה בבורא, הוא יודע שגם היצר הרע נברא על ידי הבורא, כדי שנכבוש אותו, כדי שנטפל בו. השם למעננו, כמו שהשם נותן לנו ילדים קטנים. ילד הקטן, אתה רואה אותו שהוא רק מלכלך ורק עושה את הצרכים שלו, והוא לא צועק, אבל אתה לא מתאכזר אליו. אתה יודע שאם אתה מגדל אותו, זו הזכות הכי גדולה בחיים שלך. בנית אדם. לקחת מישהו תינוק, עשית ממנו אדם. איזו זכות גדולה יש לזה. הייתי לפני כמה זמן במקום אבלים של הורים שנפטרה בת שלהם. הייתה בערך בת 16-18. והיא הייתה בת שנולדה מפגרת, לא דיברה. כל הזמן הייתה עגלה, טיפלו בה, ולא שום דבר. אז הייתה להם הרגשה קשה. עברו עליהם 16 שנה של טיפולים ומאמצים, ובשביל מה כל זה? בסוף היא מתה. אז דיברתי איתם, והם אמרו לי אחר כך, זה מאוד עזר להם. אמרתי להם, תראו, ספר תורה הוא קדוש בגלל שאנחנו קוראים בו, או גם אם אנחנו לא קוראים בו הוא קדוש. אם הספר תורה מונח בארון ולא קראנו בו, הוא קדוש או לא קדוש? קדוש, נכון? הנשמה של האדם היא כמו ספר תורה. נשמה של אדם, גם אם האדם לא יודע להתבטא, הוא סגור מבחוץ. מבפנים יש לו נשמה, הנשמה הזאת היא קדושה. כתוב בגמרא שמי שרואה יהודי שנפטר אפילו לא כשר, צריך לקרוא עליו את הבגדים, אפילו לא קרוב שלו, לא מהמשפחה, לא שומר מצוות. למה זה דומה? לספר תורה שנשרף. כך כתוב על כל יהודי. למה? מצד הנשמה שלו. אז אמרתי להם, היה לכם ספר תורה בבית. ולכל אחד שיש ילדים בבית, אז הוא מגדל את הילדים ומטפל בהם, אבל תמיד יש לו גם חשבון אישי שהילד מכיר לו טובה, שהילד יגדל ויהיה בחור, והילדה תהיה קלה ותוסיף להם שמחה לבית. אתם עשיתם מצווה בלי שום תגמול. הזכות שלכם היא יותר גדולה מכל אחד, כי כל מי שמגדל ילדים יש לו גם הנאה. לטפל 16 שנה, אתם זכיתם 16 שנה לטפל בספר תורה בלי שתהנו מזה. אתם יודעים איזה חיים היו לכם? איזה זכות יש לכם? אין את זה להורים רגילים. תדעו, לא הפסדתם. מה שמחכה לכם בשמיים זה אור גדול שלאף בן אדם אין דבר כזה. מי שמטפל בילדים שהם מסכנים, הם אומללים, הם לא יודעים להתבטא, הם לא יודעים להתפתח, מסכנים. אבל הילדים האלה הם קדושים, הנשמה שלהם היא נשמה של יהודי. זה לא נשמה שבאה מאיזה בור תחתית. כל נשמה בישראל יש לה חלק אלוקא ממעל, אז מה אם המוח נפגע? הוא לא יכול לתפקד. בגלל זה הנשמה פחות קדושה? זה כמו ספר תורה בארון, שאיבדנו את המפתח. לא יכולים לפתוח את הארון, לא יכולים להוציא את הספר תורה. אבל אנחנו לא יודעים שיש כאן ספר תורה, לא יודעים שהמקום הזה קדוש, לא צריך לשמור על הקדושה של המקום. גם אם אתה לא יודע לקרוא בו, גם אם אתה לא יודע לשמור עליו, אין לך כלים. אבל הספר תורה הוא קדוש. אם מבינים את זה, כל ההסתכלות על החיים היא הסתכלות שונה. היא הסתכלות הרבה יותר שקטה ושלווה ולא עצבנית, קורא צרה. אדם בטבע שלו, למה זה קרה לי? יש בורא בעולם? יש השגחה? מה, אתה חושב שהוא לא יודע? אתה חושב שהוא רגע סגר את העיניים ובא איזה שד ועשה לך משהו? השם נרדם? יש דבר שהשם לא יודע? ואם קרה הצרה, אתה חושב שהשם רוצה שתהיה לך הצרה? או שרק בלית ברירה השם גרם לאותה הצרה בשביל טובתך? או בשביל לזכך את הנפש, או בשביל להביא לך איזו טובה גדולה. אבל השם לא עושה דברים רעים. אז כל ההסתכלות היא הסתכלות של שמחה, לא עצבנית, ולא מתוחה, ולא מסובכת, ואין יצר הרע. כמו שאני מחנך את הילד, שנתן לי יצר רע, זה התינוק שלי, שאני אטפל בו. שאני לא אתן שהיצר רע ישלוט עליי, אלא אני שולט עליו, ואני מחנך אותו. הוא אומר להסתכל על אנשים, אני אומר לו, כל הכבוד, שזה מה שאתה רוצה, אבל אתה יודע שהשם לא רוצה את זה, לכן אתה לא תסתכל, ואתה לא תראה, כי השם לא רוצה את זה. כעת שהתאמצת ולא ראית, יש לך מתנה גדולה, יש לך זכות גדולה, הצלחת במשימה שלך, כל הכבוד. אז כך אני מטפל ביצרה כמו בילד קטן, ולא כפוף ליצרה. כמו שילד קטן לא יהפוך לי את הבית, אני בעל הבית, אני אבא. אני לא אתן לילד יקום באמצע הלילה, להגיד, די, רוצה לקום. פעם הייתה תינוקת אצלנו, באמצע הלילה היא רוצה ללכת לגן. כמה היא רוצה להתלבש, היא רוצה ללכת לגן. אז מה, אני אתן לה להתלבש? באמת. אני לא אצעק עליה, אני יודע, היא ילדה קטנה. אני לא צועק ולא מתרגז, ואני אומר לה, לילה, כעת ישנים, לא קמים, בנחת, ובסוף אני מגיע. ככה צריך לדבר גם עם היצר הרע. יצרה לכסף, יצרה לנשים, יצרה לכבוד. כל יצרה, תדבר איתו בנחת, תרגיע אותו. תגיד, מי שממונה זה אני, ואני עושה מה שאמת, ולא מה שאתה תגיד לי. כמו שהאישה הייתה צריכה להגיד לנחש. אתה באמת אומר ככה? זה מאוד מעניין. מעניין, הבורא אומר אחרת. מה אתה חושב שאני אמין לך ולא לבורא? מי אתה שאני אמין לך? מה אתה עשית בעולם? הבורא ברא את העולם. מה אתה עשית? נחש קטן, מה יש לך להגיד? מה אתה שווה? אז מה אתה מדבר? ככה היה צריך לענות לו. לא, ותרה האישה, כי טוב העץ למאכל, היא שומעת לו, מה באמת? ככה, והיא מקשיבה לו, מה פתאום? היא צריך להקשיב ליצר הרע. אתה יודע שזה יצר. היצר אומר לך להסתכל על אישה. לחשוב בשכל ישר. זה עושה לך משהו טוב? זה עוזר לך? יהיה לך מזה טוב או רע? זה רק ידליק לך את היצר, יהיה לך יותר גרוע. מה אתה חושב? את האישה הזאת אולי תתחתן איתה? באמת, אישה ברחוב אתה תתחתן איתה? אתה רוצה אישה שהולכת לא צנוע? זה מה שאתה רוצה? אתה רוצה שהיא תהיה אמא של הילדים שלך? אף פעם לא. אז למה להסתכל עליה? בשביל מה צריך את זה? כסף. יהיה לך כסף, אתה רוצה להיות מיליונר. מה תעשה עם המיליונים האלה? היה מישהו שקנה בית גדול. לקח משכנתה ורצה להרוויח בית גדול. מה קרה? אחר כך, בית גדול זה לא יפה, שצריך להחצף אותו בשיש, עוד הלוואה ועוד הלוואות. מה קורה? הוא צריך לשלם את ההלוואות. אז הוא עובד שעות על גבי שעות, ביום ובלילה. אין לו זמן לראות את הילדים, אין לו זמן לשמוח. כל הזמן השקיע מחר את החיים שלו בשביל האבנים האלה. הילדים שלו לא מחונכים, אשתו לא שמחה. בית קטן, אתה מסתדר, או את הילדים שלך, מה יותר משמח? לשבת עם ילדים שלך, ללמוד איתם, לראות אותם, לשמוע את הסיפורים שלהם, או לראות את האבנים של השיש. מה זה נותן לך? יש לך שיש בבית, בשביל מה אתה צריך את זה? בשביל זה אני אעבוד עבודה נוספת? בחלום לא. אני אעשה עבודה נוספת בשביל שיהיה לי עוד איזה קשקוש על הארון זכוכית עם איזה משהו מכסף שכל אחד יראה שאני אשים. ומה אני צריך את זה? עם שכל ישר אתה תראה אין יצר רע. הכל רק דמיון. הכל שקר והבל וממש לא כלום. אבל צריך שאדם מתנהג עם שכל. איך השכל בא? מתוך היסוד של הבנת העולם, הבנת המציאות. ואיך מבינים? כשמבינים מה זה היסוד של המציאות. השורש של כל העולם. תמיד צריך לזכך את המחשבה. שתהיה ברורה בלא סיגים של דמיונות כוזבים. כל מיני דמיונות. אולי הבורא הוא כזה, אולי הוא כזה. של פחדי שווא. אדם פוחד. אולי יהרגו אותי, אולי יבוא איזה נמר בחוץ, אולי איזה מחבל ערבי, מי יודע מה יכול להיות. רוב פחד, האדם הוא לא מתחתן, עדיין, הוא לא בונה בית, הוא לא נוסע, לא עושה את מה שצריך לעשות, הוא מפסיד הכל, מרוב פחדים. היו בחורים שהיו אצלנו בכולל, שהיו צעירים, פחדו להתחתן. היה בחור, כיר אישה, אהב אותה, רצה אותה, אחר כך בא אליי, הוא פוחד, אולי אחרי החתונה היא תהיה אישה לטובה. אולי יהיה כך וכך. ישבתי עליו ביד חזקה בשורה נטויה, הכרחתי אותו להתחתן, יש לו ילדים ונכדים, הוא מתקשר אליי, הוא מספר לי שהבן שלו כבר כתב ככה ספרים, והנכד שלו לומד בישיבה, והוא בהתחלה פחד להתחתן. אולי אחר כך היא לא תמצא חן בעיניי, מה זה השטויות האלה? אישה טובה, קדימה, לא לבזבז את הזמן. אני צריך לבנות את החיים, להוציא את הפחדים, לדעת יש בורא בעולם. מה, אנחנו יכולים להגן על עצמנו מפני מחבלים, אבל יש בורא, הבורא שומר. פחדי שווא של תכונות רעות, מידות רעות. יש אדם, הוא כל הזמן הקנאה אוכלת אותו. למה את זה כיבדו יותר ממני? למה לא אמרו מילה טובה ולי לא אמרו מילה טובה? של היעדרים וחסרונות. למה אין לי ילדים? למה אין לי אישה? למה אין לי בית? למה אין לי פרנסה? הכל, הקדוש ברוך הוא חושב שזה טוב, והיה נותן לך. אם אין לך, זה לטובתך. כשבאתי לכאן, באתי לבת ים. בהתחלה אמרו לי שבית הכנסת שלי יהיה בית כנסת מרום ישראל. הכנסת הגדול של העיר, זה בית כנסת שלי, ושם אני צריך להיות רב. הלכתי לשם, היו כל מיני שהחליטו להוציא אותי משם. הביאו אברכים מכולל, אמרו להם שאני מזרוחניק. אז כל פעם שהייתי צריך לדבר עם אנשים, לתת שיעור, הם היו מרעישים. היו כאילו לומדים, ואחר כך אמרו שהזמינו אותם ולא אותי, הלכתי בלי טובות, אני לא הולך למקום ש... מפריעים שלאנשים יש הסתכלות לא טובה. אז באתי לכאן, לא היה לי בית כנסת. אז זה הכל העבר, אבל בזכות זה בנינו את אורות התורה. אחר כך במועצה הדתית, כל בית כנסת שהיה נבנה על ידם, הם יכולים להגיד לרב, אתה יותר לא רב של המקום הזה. לי הם לא יכולים להגיד, בית כנסת שלי, אני בניתי אותו. אף אחד לא יגיד לי פה מה לעשות. העירייה אמרה לי שעשינו קצת פעש, שאנחנו רוצים לבנות את המקום. אמרו, בתנאי שלא תבקש אף פרוטה, לא ניתן לך כלום. ניתן לך אדמה, אם תבנה, תצליח לבנות, בסדר. אבל מאיתנו לא תקבל, אמרו, אני לא אקבל. זה נראה הכל רע, נכון? אבל הכל נהפך לטובה. אתה מאמין בשם, כל דבר שנראה גרוע, הכל נהפך לטובה. היה כאן אחד שלמדתי. לא רציתי שילדים ילמדו בממלכתי דתי הרגיל. המצב הממלכה הדתית הייתה נמוכה. ניסיתי שנה, שנתיים, לעבוד, קצת לתקן, ראיתי זה לא הולך. המורים שהגיעו לשם, תוכניות הלימודים, הילדים, ראיתי זה לא הולך. אמרתי, ניכנס לבובוב. אז אנחנו עזרנו לבובוב להקים את בית יעקב שלהם. לא היה להם בנות, אנחנו הבאנו להם בנות. היו שש בנות בכיתה א', חמש מהם או ארבע אנחנו הבאנו. לא היה להם כיתה. והחלטנו לשלוח את הבנות לבובוב. ואנחנו נשלים להם את החינוך הציוני. עד שהיה אברך אחד, אחד מהלומדים אצלי, שהגיע הזמן, הבת שלו רצה להיכנס. אמרו לה, לא. למה לא? אפילו הגן ילדים. אבא שלך לומד אצל הציונים, אצלנו. אז הוא לא התקבל. אז בזכות זה בנינו בית ספר לבנות. אז זה היה קשה, וזה היה מסובך, אבל הרווחנו. יש לנו בית ספר משלנו. תוכניות לימודים משלנו, מורים שאנחנו רוצים בהם. כל מה שנראה הפסד, הכל נהפך לטובה. על ידי אמונה, אתה מצליח בכל. בלי אמונה, האדם הוא כל הזמן רק בוכה על הצרות שלו. לקחו לי את זה וגרשו אותי מפה. ירשו אותי משם, מצוין, כן, אני אסתדר כאן. אין לי כלום, נסתדר עם מה שיש. זה יותר טוב. כך צריך להוציא את הפחדים, את התכונות הרעות, את ההדרים וחסרונות. אמונת אלוקים מאשרת את בני אדם, היא נותנת עושר רק כפי אותה המידה שהגדולה האלוהית נחקרת ונלמדת מאותו החלק החשוב להם, שהוא ראוי לך. אם לומדים על האמונה לא עם הרגש, הרגש לא מבין, הרגש מפעיל דמיונות, אלא עם השכל. מבינים את ההנהגה האלוקית ולומדים ולומדים את דרכי השם ורואים את גדולת השם בעולם. עם זה לומדים ועם זה מאמינים בשם, אחר כך מגיעים להישגים גדולים מאוד. אז מהירה נשמה מאור העליון על ידי הדבקה באהבה ודעת שלמה לחיי החיים. נשמה מחוברת לא לחיים, לחיי החיים. היא מחוברת למקור שממנו באים חיים לעולם. בכל ההרגשות, הדעות והמעשים מתעדנים. אדם יהיה יותר עדין, יותר נעים, יותר טוב. הייתי בעיר כעת, רציתי להגיע בזמן, לקחתי מונית. נהג של המונית אמר לי, עד שאתה מגיע, אתה אומר לי דבר תורה. אמרתי לו דבר תורה. דיברתי איתו על ספירת העומר, זה מחבר את האומה עם הנשמה, עם התורה. הוא כל כך שמח, אמר לי, אתה לא יודע, אבל לאנשים דתיים, אפילו הדיבור שלהם יותר נעים. הוא אמר, אני מרגיש את זה. הוא אמר, אתה לא מבין את זה, כי אצלך זה טבעי. ונהג מונית, כאן בדרך, הבוקר, לפני שעה ורבע, שעה ורבע, משהו. זה עושה את כל החיים יותר עדינים, יותר נעימים, הרגשות לא עצבניים, אדם לא מלא פחדים, מלא ייאוש, הוא הרבה יותר רגוע, בריא, עדין, נעים. השם ברא את האדם, הכניס אותו לגן עדן. היה מסביר רב צבי יהודה זצ"ל, גן עדן יש לו עדינות. ככל שאדם יותר מאמין, יותר עדין, יותר נעים, החיים יותר נעימים. הדעות והמעשים מתעדנים כפי גודל הזיקוק של יסוד היסודות הזה בתוכיות הנפש. כן, תגדל ביותר הפעולה שתפעל גם הדבקות האלוקית שברגש. אחרי זה, זה פועל על הרגש, בהתפעלות הלב. לאדם יש אומץ, יש ביטחון, הוא עושה מעשים, הוא מסוגל, הוא אוהב ללמוד, הוא לומד בהצלחה, הוא מבין יותר. כל החיים שלו גם מצליחים יותר, הוא לא... זה לא שאדם מאמין באלוקים, אז הוא מדוכה, והשם יעשה את הכל, הוא מתייאש, והשם יעזור, ואני לא אעשה כלום. אלא הוא יודע, אני קשור לשם, אז אני בטוח שאני אצליח, ואני אשתדל, ואני אלמד, ואני לא מתייאש, וגם אם זה קשה, אני אחזור על זה עוד פעם, ועוד פעם, ובסוף ודאי לי שהשם יעזור לי בלימוד, כי אני מתאמץ, אני רוצה לעשות את רצונו, וברור שהשם איתי. לא רק שזה לא מביא לחולשה, יותר גבורה, יותר אומץ, יותר ביטחון, יותר נעימות, יותר רגוע. ברור כשאדם עצבני ופוחד, זה ברור שהלימוד שלו הרבה פחות טוב, נכון? כן, הלימוד הוא מטושטש. כשאדם רגוע, הלימוד שלו יותר טוב. אתם בטח מכירים את זה. יש לכם יום, יום אסל, יום באסל. יש ימים יותר טובים, אז האדם באותו יום לומד יותר טוב. יום שאדם דואג, עצבני, הוא גם לא לומד טוב באותו יום. זה מאוד מושפע. כן, אחד מהדברים שכל כך אכפת לי מהתפילה, הם קמו לתפילה, והתפילה היא טובה, כל היום הוא מוצלח. זה לא רק התפילה, זה כל היום הולך על התפילה. תראו את זה בעצמכם. תראו, כשמתחילים את הבוקר עם תפילה טובה, רגועה תפילה של ישיבה, לא תפילה עצבנית של עובדים, פועלים. שרצים לעבודה והם לא יודעים מה לעשות. כאן יש לכם הזדמנות, נמצאים בגן עדן. למה ללכת החוצה? הזמן הכי יקר בחיים שלי, הזמן שאני למדתי בישיבה. לא היו לי ימים טובים כאלה. להתפעלות הלב, לנהל את כל מהלך החיים באורח ישר.